הכלל שנעסוק בו היום זה בבלי וירושלמי. בעצם הכלל אומר, שלא הבאתי פה את הציטוט ממיטב הארץ, אבל אני גם לא בטוח מה שנגיד היום זה בדיוק איך שהדברים מוגדרים במיטב הארץ, אבל הכלל אומר שבעצם יש לנו הרבה פעמים דברים שיש להם התייחסות בבבלי והתייחסות בירושלמי, ורואים הבדל בהתייחסות. הדבר הכי מובהק זה האריכות מול הקיצור. בסדר? שהירושלמי יותר מקצר בגלל שהוא... בואו נראה את הדברים רגע באיגרת ו"ג, בסדר? בקטע קצר מהאיגרת, זה האיגרת המרכזית שעוסקת, ראינו אותה פעם באריכות. בואו נקרא קטע קצר. על כן בארץ ישראל שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד, וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה פנימית, ואין צריך כל כך אריכות ברורים. ועיינו אוויר עד ארץ ישראל מחכים. ותלמוד הבבלה הוא מטריד להו. זה חוכמת הנבואה שיסוד לחוכמת האגדה, שהיא הצד הפנימי של שורשי התורה, פעלה בארץ ישראל הרבה יותר מבבבל, שאינה ראויה לנבואה. כי דאמרי במועד קטן, רואה רבנו שתשרה עליו שכינה, שבבל גרמה לו. והנה אותם המושפעים מהשורשים של חוכמת הנבואה, הקיצור מעלה אצלם, והניתוח של הלכות והוצאה דבר מתוך דבר, נעשה אצלם בסקירה רחבה מאוד. ודאי להם רמז קל להחליט משפט. וזה היה יסוד סדר הלימוד של ירושלמי, שלגבי אותם הזוכים לעלות מאורה של מעלה, היה די דקדוקים קצרים לברור ההלכה. אבל לגבי בני בבל ששורשי הנבואה לא השפיע עליהם כל כך, לא היה מספיק הקיצור והיה צריך חריכות דברים. אז הרב פה מתייחס להבדל אולי הכי בולט בין הבבלי לירושלמי, שזה הריכות מול הקיצור. זה שאפשר לראות סוגיה ארוכה בבבלי, שבירושלמי פתאום בכמה משפטים סוגרים את הסוגיה. זאת אומרת, מאיפה זה מגיע הדבר הזה? אז הוא אומר שזה בעצם מושפע מהאווירה של ארץ ישראל. שגם הלימוד ההלכתי הושפע מאור הנבואה ורוח הקודש. וכשמגיעים בעצם, כשמגיעים מהפרטים לכללים, אתה צריך הרבה עריכות, כי אתה בעצם אתה לא מבין את השורש, אתה רואה פרט. ואז אתה רואה פרט שהוא נראה דומה, אז אתה שואל רגע, מה ההבדל? למה פה הדין ככה, פה הדין ככה? אתה מגיע להגדרה יותר שורשית. עכשיו אתה רואה משהו שלא מתאים להגדרה הזאת, אתה צריך עכשיו לחדד את ההגדרה, ולאט לאט מתוך הפרטים אתה מגדיר לעצמך את הכללים. ומעליהם יש כללים יותר עליונים. אבל כשאתה מגיע הפוך, כשיש רושם לנבואה ולרוח הקודש בסדר הלימוד, בזכות אווירה של ארץ ישראל המחכים, אז אתה מגיע מהכללים לפרטים. ואז ממילא לא צריך עריכות, כי אתה מבין את השורש, אתה מבין ישר איך הפרטים אומרים והופיעים מתוך השורש הזה. לכן, מפה נולד הקיצור. מכל מקום, מבחינתנו, מה הכלל הזה אומר? שכשאנחנו נראה עכשיו הבדלים בין בבלי לירושלמי, אז ההבדל המרכזי זה הקיצור. אבל הרבה הבדלים בסגנון, הרב שם באותה איגרת, ראינו את זה שנה שעברה, הוא מביא דוגמאות לדברים שאפילו אין שום מחלוקת, רק הסגנון הוא שונה. לעומת שבבבלי כתוב אתה בקיא בחדרי תורה, ובירושלמי כתוב אתה בקיא בסתרי תורה. אין פה אמירה, אבל כאילו הסגנון הוא שונה. או דוגמה אם אתם זוכרים מהסיפור רבי שמעון בן שטה, שמעון הצדיק, שהוא... שמעון הצדיק היה כהן גדול? אתם זוכרים?
שהם
מקצרים
את השמות? או לא?
אני לא יודע. זה, אני לא יודע אם זה קשור לקיצור. זה לשון ירושלמית, אבל אני לא יודע. לא חשבתי על זה. ולא ראיתי על זה גם משהו. אז מה הוא נותן פה דוגמה? איפה זה? הנה. כן, הוא זה שמעון הצדיק. אז שם סיפור, כן, שהוא היה נכנס, הוא אמר לתלמידים שלו שהוא יודע שהוא ימות באותה שנה. שאלו אותו מה, אז הוא אומר שכל שנה נכנס לקודש הקודשים, נכנס איתו דמות בלבושה לבנים, והשנה נכנסה איתו דמות של לבושה בשחורים. ואז שואלים, אבל אין, כתוב, לא יהיה אותו אדם בבואי לקודש. אפילו מלאכים אסור ש... אז הוא אומר, אני אומר... לא זוכר בדיוק את הביטוי, אבל כאילו הקדוש, זה היה הקדוש ברוך הוא, זה היה דבר שכאילו אי אפשר לתפוס אותו בכלל. אבל ירושלמי אומר את זה, והבבלי לא נכנס לה, כאילו נשאר בסיפור באיזה תימה כזאת, או בצורה סתומה. אז גם, זה דוגמה, כאילו דוגמה הרב מביא לסגנון, שירושלמי מגיע למקומות הרבה יותר עמוקים, כשנמצאים בארץ של השכינה, אז אפשר להגיע לדברים הרבה יותר עמוקים, בסדר? מכל מקום, כשאנחנו נראה, בטח כשיש מחלוקת הלכתית, ולא רק כשיש מחלוקת הלכתית, אלא גם אם להלכה אין מחלוקת, אבל במשלים, בלימודים, בפסוקים, לא יודע מה, יש בגישה לנושא יש מחלוקת, או יש איזה הבדל, אנחנו צריכים לזהות איזה הבדל, אנחנו נחפש לראות האם אפשר לתלות את ההבדל במעלתה של ארץ ישראל. יכול עכשיו ללכת לכל מיני כיוונים, בסדר? לכן אני אומר, זה קצת נראה לי, אני לא בטוח, שזה לא בדיוק כמו שהרב עצמן מגדיר, ואת העבר, תסתכלו איך הוא בדיוק מגדיר, אני לא זוכר. אנחנו טיפה הרחבנו את זה, בסדר? לחפש כל מיני בחינות במעלתה של ארץ ישראל, שדרכם נסביר לפעמים את ההבדלים בין הבבלי לירושלמי, בסדר? יש לזה דוגמה במסוס הארץ, בשיעור על תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, אתם יכולים להסתכל שם. בואו ניגע פה בכמה דוגמאות, נתחיל ונמשיך פעם הבאה בלי נאמר. לפני שניגע בדוגמאות, סליחה, זה ספר שחשוב לי שתכירו אותו. ספר שנקרא אמר במערבה, ספר ששאלתי אותך השבוע. אני כמעט בטוח שהוא היה בישיבה, לא, תעלומה, לא מצאת אותו בישיבה. אבל זה המחבר, הרב אחיקם קשת, הוא תלמיד חכם גדול, ממרכז, שהוא, הספר קובץ יסודות וחקירות, זה הוא. בסדר, הוא חיבר אותו, מכירים אותו, זה אתם חייבים להכיר. אוי ובוי.
זה יש בישיבה.
זה יש בישיבה. אז הוא הוציא לפני 5 שנים ספר שהוא בעצם אמרי במערבה, ליקוט המחלוקות העיקריות בין הירושלמי לבבלי. הוא בעצם עובר על כל הש"ס ומציין כל פעם שיש מחלוקת בבלי וירושלמי. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אתם בבבלי, הוא יכתוב לכם, הירושלמי נמצא בכלל במסכת אחרת, המקבילה, בסדר? לכן זה, לפעמים אפשר לבד לעשות את זה, אתה פשוט פותח את הירושלמי, אבל לא תמיד אתה תדע איפה למצוא, אז זה מאוד עוזר, הספר הזה. ומה שעוד, יש ברכה בספר הזה, הוא לא, זאת אומרת, יש מחלוקות אולי שהוא לא עושה פה עבודה מדהימה, אבל יש עוד מחלוקות אולי שנמלטו ככה מהספר, אז לא לסמוך רק על הספר, בסדר? אבל בוודאי שעושה פה עבודה מדהימה. ויש כאן פרקי מבוא שהם גם מאוד חשובים. מבוא בסוף, אני לא זוכר איפה זה. בסוף נראה לי. רגע. כן, יש, רגע. יש פה פרק שעוסק בשיטות, שהוא מצליח לזהות. הנה, טוב. הנה, יש מבוא שהוא מדבר על הסגנון של ירושלמי, על החיבור של ירושלמי. השאלה למה פוסקים בדרך כלל דווקא כבבלי, יש פה כמה דעות, הוא ממש עושה פה עבודת מבוא משמעותית, לימוד ירושלמי במשך הדורות, נוסחאות ירושלמי, תפוסי ירושלמי, ובסוף יש פרק ששיטות בבלי וירושלמי. נותן לכם דוגמה. סתם, עכשיו משהו שזה בסדר. לירושלמי מברכים גם על צורך, ולבבלי מברכים רק על הנאה. דווקא מינה, האם על תרופה מברכים? היום אנחנו פוסקים כבבלי שלא מברכים על תרופה, בסדר? דוגמה, אז הוא מזהה כמה מחלוקות שהן קשורות לעניין הזה. הוא לא מסביר עכשיו את המשמעות, זה עכשיו כבר אנחנו צריכים לעשות. את המשמעות היותר העמוקה זה אין פה בספר, זה כבר... אבל זה ממש עושה עבודה שעכשיו אפשר לבוא מפה ולעבור לשלב הבא, לראות עכשיו לחשוב יותר לעומק, בסדר? אז יש פה עבודה מאוד, כן, מאוד משמעותית. חומרות, סתם, אז יחס, הוא כותב שבירושלמי, אז יש הדגשה שלא לאסור את המותר. והבבלי לא כותב זאת, בסדר? כאילו, בירושלמי יש גישה שמקום צריך להחמיר, להחמיר, אבל מקום שלא צריך להחמיר, אז עדיף להתיר, בסדר? לא לאסור את מה שמותר. הבבלי לא כותב את ה... ככה הוא כותב פה, מביא פה כל מיני דוגמאות, בסדר? ועוד כל מיני דברים, בסדר? שווה להסתכל, כדאי לקנות את זה לישיבה, אם מגיעים למסקנה שזה לא נמצא, בסדר? אם צריך לזה תרומה, אז אפשר לפנות לזה, זה לא ספר יקר, אפשר להתקשר.
זה כתוב בירושלים
במפורש,
כשם
שאסור לאסור את ה... כן, בסדר, תסתכלו, אני מציע ממש על זה. אפשר להתקשר לרב חכם קשת ולשאול אותו איך להזמין את זה, או דרך הרב ממן, הוא בזמן הוא קנה לי את הספרים, אפשר גם, זה 40-50 שקל, זה לא סיפור, בסדר? אם יש בעיה, אז תפנו אלינו. טוב, אז בואו נראה. דוגמה ראשונה, אני מקדים ואומר שהדוגמאות שאנחנו נותנים עכשיו זה דוגמאות ככה ישר, כאילו זה לא עכשיו מתוך לימוד מעמיק של הסוגיה שבאנו בתוך הראשונים, זה יותר משהו, מזהים איזה דוגמה ומנסים לחשוב על להתבונן על ההבדל. ודאי שיש סוגיות שבהן זה כבר יהיה משהו הרבה יותר על גבי לימוד שיטות הראשונים ויציבות של סברה וכו'. הדוגמאות ספציפית פה, רק רצינו לתת לסבר את האוזן, אז הדוגמאות הן פה פחות עיוניות, בסדר? יותר רק מציגות את ההבדל ומנסות לתת איזשהו הסבר להבדל, אבל המטרה היא ללכת עם זה הלאה, בטח בסוגיות שככה יש הרבה סברות וחקירות בעיון וכו', ולראות כמובן שם זה, איך זה יותר מבוסס. לגבי תפילה בלחש, יש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, מה הבעיה להתפלל בקול, תפילת עמידה. אומר הבבלי, המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני המנה, המגביה קולו בתפילתו הרי זה מנביאי השקר. רש"י אומר, הרי זה מקטני המנה, כאילו אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילת לחש. בסדר? מגביה, הכוונה מגביה הרבה, זה כאילו יכולה כבר להמשך. מה הבעיה לפי הבבלי להתפלל בקול? קטנות אמונה, כאילו אתה חושב, מה, כאילו השם לא שומע אותך אם אתה לוחש? תלחש. ככה להלכה גם, לא מגביל את הכל, אלא אם כן אתה עושה את זה כדי להתרכז, כי זה יש איזה רע שמפריע לך, וגם אתה לא מפריע למישהו אחר, אבל בעיקרון מתפלל בשקט. אומר הירושלמי, דמר בי פנחס בשם רב יהודה בר סימון, עבודה זרה נראית קרובה ואינה אלא רחוקה. מה טעמה? יישאו על כתף, יסבלו וגומר, סוף דבר אלוהיו עמו בבית, והוא צועק עד שימות ולא ישמע ולא ישיע מצרתו. אבל הקדוש ברוך הוא נראה רחוק ואין קרוב ממנו. דמר לוי מארץ ועד לרקיע מעלה 500 שנה, מרקיע לרקיע מעלה 500 שנה, ועוביו של רקיע 500 שנה, הגענו כבר ל-1500. יש שבעה רקיעים. בסדר, תכפילו, בסדר, זה כבר מגיע להרבה שנים. ואמר רבי ברכה ורבי חלבו בשם רבי אבא סמוקה, אף תלפי החיות מעלה 500 שנה ו-15, מניין ישרה. כן, 515 זה גימטריה של ישרה, רגליהם רגל ישרה. ראה כמה הוא גבוה מעולמו, ואדם נכנס לבית הכנסת, ועומד אחורי העמוד ומתפלל בלחישה, והקדוש ברוך הוא מאזין את תפילתו. שנאמר וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתה נאות וקולה לא ישמע, וזין הקדוש ברוך הוא תפילתה. וכן כל בריאותיו, שנאמר תפילה לנקי יעטוף, כאדם המסיח באוזן חברו והוא שומע. וכי יש לך אלוה קרוב מזה שהוא קרוב לבריאותיו כפה לאוזן? קודם כל זה גמרא מרגשת, כן, אני אומר אותה. קודם, מה אומר הירושלמי? בכוונה הבאנו פה את כל הקטע. הוא אומר, עבודה זרה היא נראית קרובה, כי אתה יכול לתפוס אותה, אבל באמת היא רחוקה, כי אדם יצא כל היום וזה לא יעזור לו כלום. והקדוש ברוך הוא נראה רחוק, אנחנו לא יכולים לתפוס אותו, לא יכולים להשיג אותו, כן? משהו מהלך, שנות אור, אבל באמת הוא הכי קרוב, כי אתה מתפלל והוא שומע. אתה נכנס לבית הכנסת, מתפלל בלחש והוא שומע. לפי הירושלמי, מה הנקודה בתפילה בלחש? להראות שהוא קרוב, או... עכשיו יותר מזה, אני חושב זה לא רק על דרך השלילה ולא רק כדי להראות, אלא זה אדם מסיח באוזן חברו, הוא שומע, כאילו לא צריך בכלל, כאילו אתה לוחש באוזן, כביכול, כן.
אפשר לומר אבל שזה בדיוק נביאה שקר, נביאה שקר זה נביאה עבודה זרה, כאילו.
שמה?
ואז זה אותו טעם.
זה המגביה קולו. המגביה קולו זה משהו אחר כבר. צריך להבין שלמה המגביה קולו ותפילתו זה מלוויה השקר, זה כבר מימרה אחרת. יש הבדל בין המשמיע קולו לבין מגביה קולו. בסדר?
מי אמר אז שמה ירושלמי
לא דיברה על מגביה? כי אני חושב שהוא... המשמיע קולו זה כבר לא בלחש. לכאורה. מה ירושלמי אומר? מתפלל בלחישה, הקדוש ברוך הוא מזין תפילתו. אני חושב שזה כנגד המשמיע קולו. אבל הרושם שאני מקבל מירושלמי, ירושלמי הוא לא בא, הוא לא בא לעני יודעתי, להוציא מנביאי השקר. נכון שהוא משווה לעבודה זרה, אבל הוא משווה בנקודה הזאת שאתה לא צריך, אתה מספיק שאתה לוחש, וישר הקדוש ברוך הוא שמע, כמו שאתה לוחש באוזן של חבר. זה הרושם. הוא לא מדבר על האסור, נכון, ירושלמי לא מדבר על האסור, אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו מה הנקודה של תפילה בלחש, בבבלי, כי אם לא, אתה קטן אמונה. מה, אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לשמוע אותך? אתה קטן אמונה אם אתה לא עושה את זה. הביטוי בירושלמי, אין פה מחלוקת. אני חושב שוב, הסגנון פה הוא שונה, זה לא שיש מחלוקת. הסגנון הוא שונה, הירושלמי מגיע ממקום, אתה יכול, אתה לוחש באוזן. הוא לא אומר, תאמין שהקדוש ברוך הוא שומע אותך. אם החבר שלך פה, אתה רוצה להגיד, תאמין שהוא שומע אותך. תגיד לו, הוא פה, תלחש לו באוזן. תאמין שהוא שומע אותך, זה כשהחבר לא פה, רק כן, עומד מאחורי הקיר, תאמין שהוא שומע, מי שאתה צועק, למרות שאתה לא רואה אותה, מי שהוא ישמע אותך. אני חושב שזה מאוד ברור פה הבדל בין חוץ לארץ לארץ ישראל. כשאנחנו נמצאים בחוץ לארץ, באמת, השכינה היא מסתתרת, לא רואים את השכינה, לא רואים שהשכינה איתנו. יש דרשות של חז"ל, אמו אנוכי בצרה, ושכינה נמצאת איתם גם בגלותם, אבל בסדר, אבל זה בצורה מאוד עמוקה. בצורה הגלויה, לא רואים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מסתתר, כן? אל מסתתר, יש עכשיו ספר של הרב חיים סבת, ספר החדש, לאורך כל הספר הוא עם הפיוט, אל מסתתר בשפריר חביון, הוא מראה איך הקדוש ברוך הוא, לא כל אורך הגלות הוא מסתתר, לא רואים אותו. רק שבתחילת הגאולה מתחילים לראות אותו שהוא חוזר, שהשכינה חוזרת אלינו. בארץ ישראל אתה נמצא עם כביכול, הקדוש ברוך הוא נוכח איתנו, כן? אז זה רק ללחוש באוזן. בסדר? נראה לי, לעניות דעתי ככה, שנראה לי ברור ההבדל פה בסגנון ביניהם. דוגמה שנייה, דוגמה של רב דוד נתן אותה, לפני שנה אם אני לא טועה, לא זוכר באיזה שבת זה היה. לא זוכר. אומר, לגבי ואהבת לרעך כמוך. גמרא מפורסמת במסכת שבת על הנוכרים שבאים להלל, שיגייר אותם, לשמאי, שמאי דוחה אותם, ואז הלל מגייר אותם, בסוף הם באים ומגיעים לפונדק אחד, ואומרים, כן, ותנותו של הלל קרבתנו תחת כנפי השכינה. אחד הסיפורים, שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו, גיירני, על מנת שלומדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל גירי, אמר לו, דהלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, וידך פירוש שאוזיל גמור. כן, אומר לו, מה ששנו עליך לא תעשה לחברך, בערמית. בירושלמי, בסדר? אז בעצם, זה הפירוש, כן, בדרך כלל זה מתחבר אלינו למה? כן, מה זה מה ששנו עליך? איזה פסוק זה בתורה? כאילו, תחברים איזה פסוק שבאהבת הרעך כמוך, כן? זאת אומרת, גם בלי לחבר לפסוק, אבל הנקודה, כששואלים מה זה בן אדם לחברו, מה הוא מלמד אותו? מה ששנו עליך לא תעשה לחברך. בירושלמי בן דרין, אז אדם שנודר, נדר, שפלוני לא ייהנה ממנו, עכשיו פתאום הוא הגיע למצב שרק הוא עכשיו יכול להציל אותו. כן, בוא נדמיין לנו מישהו שהוא עכשיו יכול לתרום לו כליה. אם לא, הוא ימות. עכשיו, הוא מצטער, הוא רוצה לעזור. הוא כעס עליו ונדר, אבל הוא לא חשב שזה יגיע לכזה מצב שכל החיים שלו תלויים עכשיו בו. הוא רוצה עכשיו לפתוח. אז פותחים לו פתח. בשביל להתיר נדר אותו לפתוח פתח, שיש איזה טעות בנדר, כן? משהו שלא לקחת בחשבון. אז אמר רבי מאיר, אפשר לפתוח לו מן הכתוב בתורה. ואומר לו, אילו היית יודע שאתה עובר, לא תיקום ולא תיתור. ולא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לרעך כמוך, וחי אחיך עמך שמא יעני, ואין אתה יכול לפרנסו. והוא אמר, אילו הייתי יודע שהוא כן, לא הייתי נודר, הרי זה מותר. בסדר, זה מותר לפתוח בפסוקים של התורה, יש מחלוקת, האם מותר לפתוח, זה נקרא פתח או לא נקרא פתח. בכל אופן, אומרת הגמרא, מה זה, כשהיא מתייחסת, מה זה לא תקום ולא תתור את בני עמך? היך אבידה, הווה מקטע קופד, ומחת סכינה לידוי, תחזור ותמחה לידי? ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זהו כלל גדול בתורה. אומר הקורבן האדם, מפרש, היה חותך בשר וירד הסכין לתוך ידו. וכי תעלה על הדעת שינקום מידו ויחתוך ידו השנייה על שחתך הראשונה? כן הדבר הזה, כיוון שכל ישראל גוף אחד הן, דין הוא שלא ינקם מחברו כשהוא כנוקם מגופו. בסדר? אז אם עכשיו נחדד, מה המבט שנותן לנו הבבלי על בן אדם לחברו, על השורש של בן אדם לחברו? מה שלא נעים לך, אל תעשה גם לאחרים. מה המבט שירושלמי אומר לנו? תגדירו אותו.
שאנחנו אותו דבר.
אותו דבר? מה זה?
כאילו זה אתה.
זה אתה, בדיוק, זה אתה. זה הגוף שלך, כאילו כמו היד ימין ויד שמאל. אז הסביר הרב דוד שבחוץ לארץ, עם ישראל הוא מפורד. אנחנו עכשיו לפני פורים, נכון? מפוזר ומפורד. בחוץ לארץ במהות עם ישראל מפורד. אין את הנקודה המאחדת. בעומק מאוחדים, אבל חסר משהו מאוד מהותי בנקודה המאחדת. לכן אי אפשר לבוא ולהתרומם למבט הזה שאנחנו כאילו גוף אחד. אז מה אתה אומר? רק תלמד, זו אמירה מוסרית כזאת, לך זה לא נעים, אל תעשה את זה לאחרים. אבל בארץ ישראל, כשכל עם ישראל הוא גוף אחד, אז פה אנחנו אפשר להתרומם למבט יותר עמוק ואהבת רעך כמוך. לא כי זה לא נעים, אני לא רוצה שיעשו גם לי או משהו כזה, אלא כי זה אנחנו אחד. אפשר להוסיף פה, כן, שזה גם, פה זה היה בשביל ללמד גר, מישהו שמגיע מבחוץ, אז הוא עוד לא בתוך עם ישראל, אז הוא גם, בסדר? אצל הסיפור עם ילל. אז אי אפשר עוד להסביר לו את זה בצורה עמוקה, מסבירים לו בצורה יותר חיצונית. רצינו פעם להסביר את זה גם למה זה בארמית ולעומת לשון הקודש, כן, שלפי הדברים של רבי מלובביץ' ובעל שם טוב מופיע, שדברים שבארמית זה רק התרגום במציאות, זה לא עצם שורש הדבר, ולשון הקודש נוגעת בעצם הדבר. בסדר? להלך סני זה בתרגום, זה רק בהשלכה החיצונית של ואהבת לך כמוך, זה לא שורש האמירה. בסדר? ואהבת לך כמוך זה אמירה בלשון הקודש, זה לחזק את הכיוון הזה, שההבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ בעניין אחדות עם ישראל, שלחה מופלאה ברמב״ם. כן.
שהרב אמר שהתלמוד בבלי זה החיצוני יותר.
כן.
אז דווקא פה הוא אומר התורה כולה, אבל בירושלמי הוא אומר שזה רק כלל גדול בתורה, שזה לא הכל.
כן.
אם זה רק חיצוני, אז
כן, אני חושב, מה הוא אומר לו? זה כל התורה כולה. מה זה כל התורה כולה? בצד המעשי שלה, כן? מבחינה מעשית, עכשיו אם אתה לוקח את הדבר הזה, אז אתה תיקח אותו באמת, בסוף אתה תגיע לכל הדנים שהמפרשים, איך זה הכל כלול בזה? אז עכשיו דיון, למה זה יביא אותו לקיום כל התורה? שאלה. אבל זה השורש לכל הקיום המעשי של התורה בעצם. כלל גדול בתורה זה ביטוי של כלל, כן? יש פה, זה שורש רוחני פה בכל התפיסה התורנית. של, זה גם הוא דן בו, כאילו, בעל התניא בפרק ל"ב המפורסם, הוא מדבר על זה, שזה בעצם כל המקום של האדם כשהוא להגיע לאהבת הרעך כמוך, הוא חייב לחיות ברמה רוחנית, כי אם הוא יחיה ברמה גשמית, אז בצד הגשמי אנחנו גופים מחולקים. אז אתה לא יכול באמת לאהוב את החבר שלך. כדי לאהוב את החבר שלך באמת, אתה חייב לחיות את הצד הנשמתי, שבנשמה אנחנו נשמה אחת. בסדר? וזה מגיע מאני השם, ואהבת רעך כמוך, אני השם. לכן זה כלל גדול בתורה. כי ברגע שאדם מתרומם למדרגה הזאת, אז בסוף הוא באמת מחובר לשורש של כל התורה. מכל מקום, לחזק את הנקודה הזאת של ארץ ישראל כמאחדת את עם ישראל, אז לגבי פער אלם דבר של ציבור. אז אומר הרמב״ם, הסנהדרין עצמן צריך שרוב הציבור יחטא בהוראת הסנהדרין. הסנהדרין עצמן שעשו בהוראתן אינן מצטרפים לרוב הקהל, עד שיהיו הרוב שעשו חוץ מן הסנהדרין. בסדר. את הרוב אתה סופר חוץ מהסנהדרין. עשו רוב אנשי ארץ ישראל על פיהם, אף על פי שאלו העושים שבט אחד וכולי, לכן אם עשו רוב השבטים, כן, חייבים. אף על פי שהם בית דין חייבים, העושים פטורים. כיצד? היו יושבי ארץ ישראל 600,001, והיו העושים בהוראת בית דין 300,001, והרי כולם בני יהודה בלבד, וכולי. אז בית דין חייבים, כל העושים על פיהם פטורין, ואין משגיחין על יושבי חוץ על הארץ, שאין קרוי קהל אלא בני ארץ ישראל. שבט מנשה ואפרים, אנחנו חושבים כשני שבטים, אלא שניהם שבט אחד. אומר הרמב"ם, אנחנו צריכים לבדוק שהרוב עושה. שרוב הציבור הוא חוטא בהוראת הסנהדרין. כדי, כן, כדי שהפער יהיה של הסנהדרין ולא של, הרי יש גם פער אלם דבר של יחיד, בסדר? אם מיעוט עשו, אז הם צריכים להביא את הפער. מתי הסנהדרין מביא בשביל כל עם ישראל? כשרוב עם ישראל חטא. רוב עם ישראל זה רק על פי מי שבארץ ישראל, לא על פי מי שבחוץ לארץ. אם נתרגם, נגיד יש לנו 10 יהודים בארץ ישראל ששישה חטאו, ובחוץ לארץ יש 60 ריבו שלא חטאו, אז יהיה פה דבר של ציבור. אני לא סופר פה את יש בחוץ לארץ. כי עם ישראל, כן, הוא אומר, ביטוי, אין קרוי קהל אלא בני ארץ ישראל. זו אמירה הלכתית, אבל היא אמירה רוחנית. רק עם ישראל שבארץ ישראל הוא קרוי קהל. כמובן שכל עם ישראל בסוף הוא עם אחד, אנחנו עושים בשביל מתפעלים מקיבוץ גלויות ומנסים לקדם מקיבוץ גלויות, אבל צריך להבין שיש הבדל עקרוני בין עם ישראל שבארץ ישראל לבין עם ישראל שלא בארץ ישראל. בסדר?
זה לא גמרא?
גמרא, כן. הרמב״ם... כמעט אין משהו לומדים מהגמרא. אתה צודק, 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 חזק. בסדר, בן אומר רמב״ם, כי ברמב״ם זה מסודר כבר הדבר, בסדר? זה דוגמה שנייה. דוגמה ראשונה ראינו בעצם ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ מצד השראת השכינה שבארץ ישראל, כאדם הלוחש באותן חברו. דוגמה שנייה מצד יכולת של ארץ ישראל לאחד את עם ישראל, שזה גם קשור להשראת שכינה. כי עוד פעם, כשיש גוף בלי נשמה, אז כל האיברים הם לעצמם. כשיש נשמה, אז בסוף כל האיברים הם מערכת אחת. בסדר? אז ודאי זה קשור להשראת שכינה, גם הסגולה של ארץ ישראל לאחד את עם ישראל. עם ישראל נקרא קהל בארץ ישראל בגלל שפה יש את הנשמה. חיי נשמות אוויר ארצך, מה שאין כאן בגלות. דוגמה שלישית שבה נעצור היום, לגבי היחס לאכילה. נרוץ עליה קצת. אז הגמרא בתחילת פרק שישי בברכות, כיצד מברכים על הפירות וכולי, מביא פה כן, את הברכות, זה הפרק שעוסק בברכות הנהנים. אומרת הגמרא, בבבלי, תנו רבנן, אסור לו אדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל, מה יתקנת? ילך אצל חכם. טוב, וכולי וכולי וכולי. בסדר? אז בעצם בבבלי, מה הנקודה בואו רגע שנייה, נמשיך עוד קצת. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים. שנאמר לה, השם הארץ ומלואה, רבי לוי רם, הכתיב להשם הארץ ומלואה, וכתיב השמיים שמיים להשם, וארצת לבני אדם. לא קשה, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. אחרי זה אמר רבי פאפה, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. זאת אומרת, לפי הבבלי, מה הבעיה לאכול בלי לברך? זה לא שלך, באיזה זכות אתה אוכל את זה? בסדר? מה?
זה לא רק שזה לא שלך, זה כאילו כזה כמו גוזל.
אומר, כמו גוזל. מה?
כן, אבל...
אתה צודק, יותר נכון. אתה צודק, זה שני... אתה צודק, זה דיוק טוב. סתם בן אדם לחובו, זאת אומרת, כשמשהו לא שלך, בעיה של גזל. כשגזל מהקדוש ברוך הוא, גם יש בו מעילה. זאת אומרת, כשאתה לוקח משהו שהוא של קודש, אז זה גם יש בו אינצד של מעילה. בסדר? נכון. כששל הקדוש ברוך הוא, אז מה פתאום אתה... כשאתה מברך, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך, בסדר? כאילו בברכה, כאילו קנית את זה, כאילו הקדוש ברוך הוא...
לא יודע אם זה קנית, זה כאילו מעילה, זה כאילו... שאתה
מוריד
מהקודש
שלו. כן, נותן את זה לחולים.
או שאתה עולה בקודש, או שאתה...
לא
יודע,
כסף,
או שאתה מוריד.
אפשר להגיד, נותן את זה לחולים. כן? זה מה שהוא אומר.
במדרגה שלנו, לידי הברכה.
פדית את זה, זה כמו פדיון, כן? כמו שזה פדית, זה מה שזה מעילה. איך הוא לומד את הפסוקים? להשם הארץ ומלואה. וכתיב השמיים שמיים להשם וארץ אתה לבני אדם. אמרת להשם הארץ ומלואה. לפני הברכה זה של השם, אחרי הברכה זה יורד לבני אדם. ודאי, משמע שזה יורד. אבל זה כאילו נפתע לחולין בעצם. בסדר? לכאורה. הירושלמי, כתיב להשם, בדיוק על אותה משנה. כתיב להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. הנהנה כלום מן העולם מעל, עד שיתירו לו המצוות. זה ביטוי מוזר, מה זה עד שיתירו לו המצוות? עד שיתירו לו הברכות, כאילו הברכה מתירה לך לאכול, מה זה עד שיתירו לו המצוות?
זה כולל יותר. אני
צריך להבין מה זה.
כאילו זה לא רק
תראו את פני משה, נכון, תראו את פני משה, עד שיתירו לו המצוות, כלומר, עד שיברך, ואז הותרו לו ליהנות מן המצוות, שהן הארץ ומלואה שנחשבים כמו מצוות השם, וקודש קודם ברכה. יש פה בירושלמי, עוד מעט נחדד את זה עוד יותר, אבל קודם מסביר הפני משה, יש פה יחס, לא שעל ידי המצוות, כאילו על ידי הברכה, מתירים את הפרי. לא, הפרי נקרא המצוות. על ידי הברכה, מתירים לו לאכול, שזה נקרא כמו מצוות, שזה משהו של הקדוש בו. אתם יודעים לך פני משה? בואו תראו את ההמשך. כל הסוגיה פה היא, יש פה מעבר, כאילו מאוד, בלי לאותת, בין אכילה, בין הנהנים, לבין מצוות. בואו נראה רגע את ההמשך. העולם, אמר רבי אבוע, כתיב פתק דשא מלאה על זרע של תזרע ותבואת הכרם, העולם כולו הוא מלואה עשוי ככרם, מהו פדיונו ברכה. רבי יחזקאל, רבי ירמיה, רבי אבון בשם רבי שמעון מלקי, שמרת על השם, השם אתה טובתי בעליך, אם אכלת וברכת כביכול כאילו משלך אכלת, וכולי, אני מדלג קצת. רבי חיה, קודש הילולים, אני ארבע שורות מלמטה, מלמד שהוא טעון ברכה לפניו ולאחריו, מכאן הרבי עקיבא אומר, לא יותם אדם כלום עד שיבריך. רבי חגי ורבי ירעיר מיסלקון לבין חנוותה, קפץ רבי חגי וברך עליהם. כן, הם באו למקום שמחום שם מיני פירות ומיני מגדים, אני קורא בפני משה, קפץ רבי חגי וברך עליהם, ולא המתין עד שביאם לביתו. אמר לרבי ירמיה, יאות אבת שכל המצוות טעונות ברכה. מה, עוד פעם המצוות? מה זה כל המצוות? עוד פעם הפני משה מסביר, בזה שברכת כאן עליהם, עשית יפה, למה? ללמד לאחרים שכל המצוות טעונות ברכה. כלומר, כל דבר שבעולם ומלואו, והן כמצוות, קודם ברכה כדי לאל. ומניין שכל המצוות טעונות ברכה? רבי תנחום רבי רבי ברקן, בשם רבי אלעזר, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, הקיש תורה למצוות. מה תורה טעונה ברכה, אף מצוות טעונות ברכה. עכשיו, זה מאוד מוזר ירושלמי הזה. כאילו, אתה, בסוף אתה מביא מקור לברכת הפירות, לברכות הנהנים, אתה מזה שצריך לברך על המצוות. בסדר? מקיש תורה למצוות. כמו שצריך לברך על תורה, כאן צריך לברך על מצוות. מה קשור לברכות הנהנים? כאילו, הסוגיה ממש מאחדת פה את ברכות הנהנים עם ברכות המצוות, ויש פה ביטוי מיוחד עד שיתירו לה המצוות. זאת אומרת, הירושלמי מתייחס גם לברכת המצוות. וגם לברכת הנהנין כמתיר. מה זה מתיר? זה אומר שזה פעולה, יש דברים כאלה שנקראים מתירין, פעולה שהיא מתירה לך פעולה אחרת. לדוגמה, זריקת הדם מתירה את אכילת הקורבן, לדוגמה. תפסו אותי למילה, אתה לא עושה קורבן וכו', אבל... או שחיטה היא מתירה אכילה, בסדר? גם פה ברכת המצוות היא מתירה את המצווה. זו הסתכלות מאוד, מאוד מיוחדת, דיברנו על זה קצת שנה שעברה בשיעורים על ברכת המצוות. בעצם יש פה אמירה בירושלמי, כשאתה בא לקיים, להניח תפילין. אתה צריך שיתירו לך להניח תפילין. תחשוב מה זה, אתה בן אדם, עם בשר ודם, עם יצרים, אתה בא לקיים מצווה שהיא דבר השם. או תפילין, כל מצווה, לקחנו תפילין. תפילין כתוב פה שם שמיים, אתה הולך לקשור על הגוף שלך שם שמיים. איך אתה ראוי לזה בכלל? צריך ברכה. הברכה היא מתירה, אשר כדשן במצוותיו, היא מתירה לך לבוא ולקיים את המצווה. בסדר? אתה בא ליטול עולב, אתה בא להדליק נרות שבת. הברכה מתירה, אתה הולך להתעסק פה בדברים קדושים ונשגבים, הברכה היא מתירה לך, אל תבוא בלי זה, כי אחרת אתה כאילו מועל. כאילו בירושלמי משמע, גם מי שמקיים מצווה, בלי לברך, הוא כאילו מועל, אתה עוסק פה בקודש. זה כמו כאילו לאכול קורבן בלי, בלי, בלי לזרוק את הדם שלו, בלי שאדם בטומאה או כאילו, שאדם זר אוכל את הקורבן. כדי שיהיה לך זכות לקיים מצווה, אתה צריך לברך. בסדר? וירושלמי, מה שבירושלמי, שככה הוא גם מסתכל, כמו גם שהפני משה פירש פעמיים, שאותו דבר גם בשביל שיהיה לך זכות לאכול, אתה צריך לברך, שזה כמו מצוות. מה המשמעות שאוכל זה כמו מצוות? אז אני חושב לתת טעם בדבר, הפרי צדיק, כותב על המצוות של אדם הראשון. מה, כידוע, מה המצווה הראשונה שנצווה אדם הראשון? שאלה מכשילה, תמיד אומרים לא לאכול מעץ הדעת, זה רק המצווה השנייה. המצווה הראשונה שנצווה, זה מכל פרי צדיק אכול תאכל. והאמת שעוד לפני זה, היה פחות נאמר בלשון ציווי, אבל וישם הקדוש ברוך הוא אלוקים את האדם בגן לעובדה ולשומרה. אומר רב צדוק, חן הצטווה לעובדה בפיקודין דעשה, ולשומרה בפיקודין דלא תעשה. מקורו בזוהר חדש ובתיקוני זוהר. זאת אומרת, לעובדה ולשומרה של אדם הראשון נכללו כל, מבחינה רוחנית, כל מצוות עשה וכל מצוות לא תעשה. לעבוד זה משהו חיובי, לשמור זה על דרך השלילה, כן? כמו זכור ושמור בשבת, נכון? שזכור זה עשה ושמור זה לא תעשה. לא שהוא הצטווה בכל המצוות, גיד אנשה וכל הדברים, אבל הוא מבחינה רוחנית, במקום שהוא היה, לעובדה, זו הייתה עבודה מאוד רוחנית, מאוד עליונה, שהיא כללה את כל מצוות עשה, ושומרה כל מצוות לא תעשה. והיינו, דמצוות עשה, אכול תאכל, היה כולל כל המצוות עשה. אם היה אוכל מעץ החיים, והיה כל אכילתו מעץ החיים שהוא התורה, ומצוות לא תעשה, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, היה כולל כל המצוות לא תעשה. וזה בעצם מתבטא, אומר רב צדוק, מכל פרי תגן אכול תאכל, כל פרי שאכל אדם שהיה אוכל, אם הוא היה אוכל מעץ החיים בצורה מתוקנת, כל פרי שהוא היה אוכל, זה היה בחינה שמתקן מבחינה רוחנית, כמו שהיום מצוות עשה שאנחנו מקיימים. ואם הוא לא היה אוכל מעץ הדעת, היה כלול בזה התיקון של כל המצוות לא תעשה בעצם. עכשיו, בזה בעצם היה כלול כל ה... יש פה אמירה מדהימה על כל ההתייחסות לאכילה. שהאכילה בצורה מתוקנת, כן, כשאוכלים מה שצריך לאכול, במטרה טובה, וכשלא אוכלים מה ש... שלא צריך לאכול וכו', זה בחינה של... הירושלמי מתייחס לזה כמצווה. זה חלק מהשליחות של האדם בעולם. אפשר להסביר את זה שבצורה יותר עמוקה, ופעם ראינו בליקוטי הלכות גם, כידוע גם מצדיקים גדולים, כן, אבל שגם אם לא נגיע למעלות של ליקוטי ניצוצות באכילה. אבל בצורה פשוטה, למה האדם בכלל נברא כיצור אוכל? כן? אדם יכול לבוא סתם, זה מעיק שכל כמה זמן צריך לעצור את הלימוד, או מה שעושים, ללכת לאכול, לחזור, למה? למה זה? אבל זה עניין מאוד עמוק. כי זה בעצם מה שמחבר את האדם לכל חלקי הבריאה, נכון? לדומם, צומח, לחי. ועכשיו, זה כאילו קושר אותו, ועכשיו בעצם, כשהוא עכשיו עובד את הקדוש ברוך הוא, אז הוא עובד עם כל הכוחות שהוא קיבל מכל חלקי הבריאה שמתחתיו. ועכשיו הוא בעצם מרומם אותם למדרגה יותר עליונה. וזה חלק מהשליחות שלו בעולם, כן? חלק מהשליחות שלו בעולם, לרומם את כל העולם הגשמי אל הקדוש ברוך הוא. והאכילה זה הדבר הכי יסודי, זה הציווי הראשון בעולם. אז אם הקדוש ברוך הוא ציווה את זה, את האדם הראשון, סימן שבאכילה יש מצווה. עכשיו צריך כמובן, זה משליך על איך אנחנו אוכלים, אנחנו חושבים כשאנחנו אוכלים וכו'. בסדר? אבל אני חושב שעוד פעם יש פה דוגמה. שוב, יש פה דברים משותפים בין הבבלי לירושלמי, אבל בסוף הכיוון הכללי, כן, הסגנון של הסוגיה, הירושלמי לוקח את זה כמו ברכת המצוות וכמטיר, כמו מטיר של המצוות. והבבלי יותר לכיוון, כאילו שאתה, בחירה של גזל. גזל, בגלל שזה גזל של הקדוש ברוך הוא, זה מעילה, כאילו זה לא שלך. מה פתאום אתה, לא שבאכילה אתה עושה משהו, אבל מה פתאום יש לך זכות להשתמש לעצמך. הביטוי של מעילה, שאתה משתמש לעצמך, כאילו. אז גם בירושלמי אם לא ברכת אתה משתמש לעצמך, כי אם יתיר לך לבוא, כאילו כמו זר שבא ואוכל קודשים. אכילת קודשים זה עבודה, זה מצווה. תברך, ואז כשאתה מברך, אולי כמו שאתה אמרת קודם, בבבלי יותר נשמע שהברכה היא מורידה את האוכל אלינו, לעולם החול. בירושלמי יותר, הבחינה היא, הברכה מרוממת אותנו שהאכילה שלנו תהיה מצווה, כמו אכילה של כהנים או אכילה של אדם הראשון כביכול, בסדר? משהו מעין זה. אז שוב, זה לא הבדל הלכתי. כל הדוגמות שנתנו היום, אין פה שום מחלוקת הלכתית. יש סוגיות גם של מחלוקת הלכתית, בסדר? אבל זה סגנונית יותר, כן.
כמו שצורי לנו, דווקא במעילה, משמש כאילו, אם אתה לא בירכת, אז אתה מוריד. אבל אם אתה בירכת, אז כבר אתה גם עולה לקודש, ואז אתה יכול לפעת את הקודש הזה. זה יכול
להיות, כמו... יכול להיות, אבל אני חושב ש... יכול להיות. תראה, בסוף זה נכון. כאילו, זה... לא חושב שהבבלי חולק על זה. אבל בבבלי, אם רואים רק את הבבלי, בטח שעם ההמשך, שכאילו גוזל לקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, אז יותר מה שכאילו המשמעות פה יותר מדגישה, ככה בשמיעה שלי, יכול להיות שאתם שומעים אחרת, בסדר. אבל יותר הדגש הוא כאילו באיזה זכות אתה לוקח משהו שהוא לא שלך. כשאתה מברך, אז כאילו שילמת, ועכשיו כאילו הקדוש ברוך הוא מוכן שתוכל את זה. כאילו זה יותר המנגינה שאני שמעתי. הירושלמי הוא מעבר לזה, הוא אומר, הוא מתייחס לזה כעבודה, כמו כל המצוות. בכל מקרה זה, הבחירה של מצוות בוודאי, החיבור בין מצוות לאכילה לא נמצאת בבבלי, אבל בסדר, אני שומע את זה, שזה גם בסוף נכנס גם למעילה שאומר הבבלי. בסדר, גם אם אתה חושב גם נכנס בבבלי, בסדר גמור, אז הירושלמי מרחיב לנו את זה עוד קצת. בסדר? אז ראינו עם שלוש דוגמאות שאין בהן הבדל הלכתי, שוב אני אומר, יש סוגיות שיש מחלוקת הלכתית, ואז בהם נכנסת השאלה כמו מי פוסקים ולמה, וגם ממה נובעת המחלוקת הלכתית, זה לא הדוגמה שנגענו בה היום. גם הדוגמה הרביעית שפה בדף היא מחלוקת סגנונית ולא הלכתית, בלי נדר לראות אותה אולי פעם הבאה, אלא אם כן אני אחשוב משהו אחר. אבל רואים שגם הסגנון הוא נובע בעצם מהאווירה של ארץ ישראל, בסדר, מהשראת שכינה, מההסתכלות העמוקה, הפנימית על דברים, תוך רוח הקודש, נבואה וכו' וכו'. בסדר? ראינו כמה דוגמאות. נעצור פה. את הדפים, אתם יכולים לשמור אצלכם, ומילא צילמנו יותר, את אלה נשמור אצלי, ואם נמשיך את זה, אני אביא בפעם הבאה.